דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
ברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הרגשות. היום אנחנו נדבר על יחסים בין נשים וגברים בעידן פמיניסטי. המהפכה הפמיניסטית שינתה לחלוטין את פני החברה שלנו בכל התחומים, אין חולק על ההישגים האדירים שלה, אני לא הייתי יושבת כאן בלעדי המהפכה הזאת. חברות המשגשגות ביותר על כדור הארץ הן חברות שיש בהן זכויות מלאות לנשים. אנחנו רואים מה קורה במדינות שבהן המצב הוא לא כזה, והשליטה בנשים היא עדיין מוחלטת. אבל עם ההתפתחות של הפמיניזם קרו הרבה דברים. המהפכה החברתית השתנתה לחלוטין, נשים וגברים מבולבלים היום יותר מאי פעם, החוקים של אהבה ומשיכה ויחסי הכוחות בין נשים וגברים נכתבים מחדש, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים אם אנחנו בכלל משחקים באותו משחק. תנועה פמיניסטית שהתחילה כמאבק על חירות וזכויות נשים, מקבלת במקומות מסוימים היום טון אחר, שלעיתים מגביר את המתח בינינו. אז איך זה קרה? איך תנועה שנועדה ושחררה את כולנו, גם מייצרת היום קצת פחד, בלבול וניכור בין נשים וגברים? אני רוצה לומר שרוב הדיונים על פמיניזם נעים בין שני כתבים. מצד אחד, יש חברות בתנועה שטוענות שאין שום הבדלים ביולוגיים בין נשים וגברים, והכל זה הבניות חברתיות ותרבותיות, וברגע שנשנה אותם וניפטר מהם, אין בעצם זכר ונקבה, אין נשים וגברים. מהצד השני, יש את אלה שטוענים שביולוגיה זה הכל, והיא קובעת הכל, ואי אפשר לשנות את הכל, אז נשים למטבח וגברים למלחמה, וזה הטבע שלנו, ובוא נחיה את הטבע. אז אם אני רוצה שנפתח את זה ונדבר על זה, נדבר על ביולוגיה, על גבריות, על נשיות, על אהבה, על משפחה, בעידן שבו הגבולות האלה מתשתשים. והזמנתי לשיחה הזאת, גבר XY, מעורר השראה.
Yes.
חי וחושב מחוץ לקופסה, נראה לי הקופסה לא קיימת מבחינתך. Oh. מתן חכימי, זה כבוד גדול בשבילי שבאת, וממש תענוג.
וואי, גם לי.
שנדבר כאן ביחד.
זכות שהבאתי לפה. הקדמה ממש יפה.
תודה.
באמת, כאילו משאר ממש מעוררת. חשבתי על זה שרק, הדבר אחד שתהיתי לגביו, זה שבסוף אמרת שיש את הצד שאומר שגברים ונשים זה כאילו עניין ביולוגי בלבד. אני לא יודע אם האנשים האלה בהכרח חושבים שהאישה למטבח והגבר לעבודה. זה מה שאת שומעת?
כן, זה מה שאני שומעת. במקום הזה של ביולוגית, נשים מתאימות לטיפול, לקרינג, לדאגה למשפחה, וגברים הם יותר תחרותיים, יותר הישגיים, זה בו, כל אחד שיחיה בספירה שלו, ובו לא נתערבב. אז כאילו, אני חושבת שבין שני הקיצוניות האלה, הלכנו לאיבוד.
אני לקראת השיחה איתך, התחלתי לחשוב רק על עצמי בתור גבר. אני חושב שאף אחד לא חינך אותי, או לימד אותי מה זה אומר בכלל להיות גבר. לא נתנו לי שום ערכים מסוימים, לא לימדו אותי איך להתנהג לנשים, או איך להתמודד עם גברים, או איך להתמודד עם אתגרים. אף אחד לא אמר לי מה זה אומר להיות גבר בכלל. נראה לי שזה מצחיק, לפעמים צריך הגדרה בסיסית. שלום, ברוך הבא לעולם, אתה גבר, מה זה אומר להיות גבר?
והסתכלת על אבא שלך, זה מה שיש.
הסתכלתי על אבא שלי, אני לי, במידה מסוימת הוא היה דוגמה טובה, במידה מסוימת לא. אבל זה מצחיק, דווקא אבא שלי הוא מהזן המיושן מאוד, פרסי, שמאוד רואה את זה שכאילו כביכול האישה צריכה להיות במטבח, והוא צריך, אבל הוא עדיין לא חינך אותי על הערכים האלה, כלומר, יש התנהגויות מסוימות שקורות אצל אנשים, לא חושב בכך הבין למה, הוא לא בכך הסביר לי למה הוא בוחר לראות את העולם ככה. דברים שפשוט קרו, זה בצורה טבעית,
כן,
מבינה מה אני אומר?
כן. אז איך התחושה שלך להיות גבר בעולם הזה היום?
אז אני אגיד לך משהו שמה ששמתי לב עליו, אלף, אחד מהדרכים לשים לב לגבריות שלך בדרך כלל מול נשים.
כן, נכון.
אז אני יודע ש כשאתה צעיר ואתה עם נשים, אז אתה שם עד ליגה עד התיכון, אז אין איזשהו, מה אתה עושה? כאילו, הולך אל הבית, הולך תלך הבית, אין עניין של כסף. כסף זה פקטור משמעותי בעיניי.
בדיוק.
באיזשהו שלב, כשהתחלתי להיות בוגר יותר, התחלתי לשים לב שא', בהתחלה היה לי את כל את המקומות האלה בחיים, שפתאום אתה שומע נרטיבים מסוימים, ואז נגיד שגבר ואישה מתחלקים חצי-חצי. היה לי דייטים בחיים, שנגיד האישה עשה לי לשלם חצי-חצי, וזה נראה לי ממש נורמלי. ואז התבגרתי יותר, ופתאום שהייתי במערכות יחסים עם נשים שבעצם ציפו שאני אשלם, זה יצר איזשהו טריגר. הרבה אולי גם בגלל שא' שלא תמיד היה לי, וב' שזה היה כזה, מה, היא רוצה לנצל אותי? כאילו, מה, איזה מין אישה היא? כאילו, מהסוג הזה? ורק בשנים האחרונות, גם שנכנסתי לנרטיבים חדשים שבעצם מסבירים לי מה זה אומר להיות גבר, מה זה אומר להיות אישה, איפה המקום של הזכרי, איפה המקום של הנקבי, איפה המקום שכשאני תופס את הזכריות שלי, האישה יכולה למצוא משהו גם אחר בתוכה, אפשר להאמין כזה אחר כך כמובן, ורק אז הבנתי, אוקיי, אם אני רוצה, כאילו אני, איך אני רוצה להרגיש בתוך הקשר, ואני בחרתי להתחבר לצד יותר גברי, שנגיד משלם, מוביל יותר, דומיננטי יותר, לא נותן בהכרח ש... היה תקופת בחיים שהייתי כזה, אז מה את רוצה לעשות? כזה, כאילו...
מרצה.
כמהות כזה, לא מבין בכלל שיש לי את התפקיד אולי להוביל. אז התחברתי הרבה יותר ויותר לזכרי שבי, לצד שכן רוצה דווקא להתחבר להיות הגבר שאני. זה לא מבטל את זה שיש גם מקומות אחרים בי, רגישים יותר וכדומה, אבל...
כן.
רק התחלתי להתבונן בזה לאחרונה.
כאילו להסתכל על הגבריות שלך ולבחר... מה נשים רוצות? מהחוויה שלך, מה נשים מחפשות?
אני חושב שכל אישה רוצה שהגבר יוביל ויהיה דומיננטי, לא משנה כאילו מה היא חושבת לעצמה או אומרת, זה לא, בכלל לא סותר את העובדה שאת יכולה להיות אישה הכי עוצמתית ועצמאית. אני חושב שלרוב אישה עמוק בפנים הייתה רוצה שהגבר ישלם, לפחות יציע לשלם, לפחות ישלם חלק מהזמן, בסופו של דבר את, יש מציאות כלכלית, אם אתם מתחתנים, יש ילדים, יש הוצאות, אנחנו כבר לא, מה שהיה בשנות ה-50, יש הרבה הקבלות שאומרות שנגיד, אני אגביר לארצות הברית, כי ישראל זו דוגמה מורכבת, אבל שבשנות ה-50 בארצות הברית, המשפחה הממוצעת, הגבר היה הולך לעבוד, האישה הייתה עקרת בית, בעבודה האחת שהייתה לו, הוא יכל לקנות בית, לקנות רכב, לצאת לחופשות, מזון וכדומה, והם צריך שני אנשים שיעשו את זה, ועדיין זה לא מספיק, אז משהו השתנה מאוד.
כן.
אפשר גם לשייך את זה למהפכה הפמיניסטית.
אז זהו, כן. אז אני חושב שאני מסתכלת על איך זה להיות אישה בעידן הזה. אז אני חושב שנשים עברו מהפכה מטורפת בכלום זמן. זה קרה מהפכת הקטיפה, יש לזה גם ממש שם.
וואלה, לא משמעתי על זה.
זה מהפכת הקטיפה. ואני יכולה אפילו להגיד את זה, לראות את זה במשפחה שלי, כאילו בדורות של נשים במשפחה שלי. אז נתחיל מסבתא שלי. שחיתנו אותה בגיל 14-15, לא שאלו אותה בכלל, בעיראק, לא שאלו אותה, ולגבר מבוגר ממנה ב-20-25 שנה, אף אחד לא שאל אותה שום דבר, זה היה הסדר כלכלי, חברתי לחלוטין, אפשר לומר שהיו לה חיים מאוד מאוד מאושרים, אבל אף אחד לא שאל אותה.
בכלל לא התייחסו. היו לכם מאושרים?
לא, לא היו לכם מאושרים.
אף אחד לא שאל אותה בכלל.
ואף אחד לא שאל אותה בכלל. ואני מסתכלת על אמא שלי, שהייתה עקרת בית, וגם אם היא עבדה, היא עבדה ממש בשוליים בעבודות נשים סייעת בגן כדי לחזור באחת, אבל רוב הזמן היא לא עבדה, רק אבא שלי עבד, וגם אותה אף אחד לא שאל אם היא רוצה ללמוד, מה היא רוצה לעשות, תשבי בבית, תגלי ילדים, וכשילדים חוזרים מבית ספר, צריך שיהיה להם ארוחה חמה, ושאמא תחכה להם בבית. אני גרושה פעמיים, אני... בעצם דור ראשון ממש לפמיניזם, של אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא יכלה אותי, אני אעשה מה שאני רוצה, אני רציתי ללמוד, אז למדתי, אני לא אשאר במקום שלא טוב לי, כאילו חופש המוחלט לאישה.
Okay.
והבת שלי, ששואלים אותה מה את רוצה לעשות בחיים, יש רשימה כל כך ארוכה של דברים שהיא רוצה לעשות ולהשיג, שחתונה עוד לא, כאילו ממש מופיעה, במקום מאוד מאוד אחרון, לפני כל כך הרבה דברים שהיא רוצה לעשות ולהשיג ולהספיק. ובעצם הגרף שמסכם את המהפכה הזאת שאני מספרת, זה שאני מסתכלת על הדורות ורואה אותה, וזה הכל בפסיק של זמן.
ממש.
הפער בין סבתא שלי לאימא שלי, אליי, לבת שלי, הוא מטורף, והוא ממש אפס זמן. וזה מהפכת הקטיפה, שבעצם גיל הנישואים של נשים, היה באזור 18 עד 20, בערך כל הדורות, כאילו היה גם גיל ה-16, אבל כל מיני תרבויות שחיתנו מוקדם יותר, אבל לרוב זה 18-20. בבת אחת, בשנות ה-70 וה-80, זה מתחיל לטפס, שנות ה-90 זה מגיע ל-23-24, והיום זה כבר 28-29, וזה אקספוננט, כאילו זה גדל בבת אחת, וזה שינה לחלוטין את החברה.
ונשמע שזה הולך אולי לבכלל, שלא יהיה בכלל.
שלא יהיה בכלל. כן. וזה משנה לחלוטין את החברה. כן. ברגע שאישה לא מוסללת לתוך נישואים, והיא לא חייבת גבר בשביל הכלכלה שלה, בשביל לספק את עצמה, בשביל להביא ילדים, בשביל ליצור את המסגרת שהיא רוצה, זה משנה את החברה לחלוטין. ובעצם מה שאנחנו רואים, זה עידן מאוד, אני מסתכלת על זה כעידן מאוד בודד.
חד משמעית.
שגברים ונשים קצת מתפתחים לווקטורים מנוגדים,
גם בכללי, כולנו מושקעים במה שנקרא הישגיות. את שומע את זה מהצד, זאת אומרת, אם זה הולך בקצב הזה, בסוף, לא משנה, לכולם יהיה קריירה, אבל בסוף לא יהיו אנשים בפלנטה, כי אף אחד לא יתרבה, בעצם.
כן.
לא?
כן, זה הכחדה.
כן.
כן, זה גם מה שרואים באירופה, כאילו זה מה שרואים במדינות מסוימות, וביפן נגיד, שנשים לא רוצות להתחתן, כי אם הן מתחתנות, הן צריכות להפסיק לעבוד, ולחזור הביתה, אז יש ממש תשלום לנשים, כדי שיביאו ילדים, כי המדינה מבינה שנשארה עם אוכלוסייה מאוד מבוגרת.
בא לי להגיד שיכול להיות שבמהלך הפרק אני אביע עמדות קיצוניות כאלה ואחרות, אני יודע להגיד שאני עצמי מושפע עדיין מכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אני מנסה להשתקם מהם במרכאות, אבל כשאתה מחונך למשהו, כל שיחה לא בכך תשנה את זה. כלומר, אתה יכול עכשיו להגיד סתם, לנשים, שימו לב, הוסללתם לכיוון עבודה ועשייה, ובגלל זה אתם מפספסות את הדבר החשוב ביותר, שזה להתרבות, זה להיות נשים וכדומה, והם יגידו, וואו, היא כל כך צודקת, אבל עדיין אתה מתוכנת, עדיין הערך העצמי שלך מקבל יותר סיפוק מלעבוד ולקבל איזושהי הצלחה כלכלית או בתואר, מאשר להיות אימא. אני חושב שמה שהכי מורכב הוא, אתה אפילו לא יודע מה נכון, כי אולי בצורה טבעית באמת רצינו לא להיות משוממים בבית עם הילדים.
כן.
ואולי גם כל כך הוסללנו לחשוב שלהיות אימא או להיות אבא זה לא מספיק, שאתה כבר מתמסר.
אז אני גם רוצה להגיד שזה לא יהיה דיון של בעד או נגד פמיניזם,
ברור,
אין דבר כזה.
ברור.
זה, אבל לאן אנחנו הולכות מכאן והולכים מכאן? כי אנחנו אי אפשר להתעלם באמת מהמלכודת שיצרה לנו הפמיניזם, בייחוד לנשים, אבל כמובן גם לגברים.
בטח.
כי ברגע שהרערנו, יש סדר ביולוגי, לא יעזור שום דבר, יש הבדלים בין טסטוסטרון לאסטרוגן.
בואו.
וזה אפילו לא בין אישה לגבר, זה בין הרמות האלה של ההורמונים. זה יוצר התנהגות אחרת, וסטייט אוף מיינד מסוים. וכן, רק צד אחד יכול להתרבות. כן, וזה כן משפיע.
כן.
ואני חושב שמה שהמהפכה הפמיניסטית עשתה, וזה מבלבל הרבה מאוד נשים, כי לפחות הגל השני, באמת התנער מההבדלים. אישה וגבר זה בדיוק אותו דבר, הוסללנו פשוט אחרת, ואני חושב שמה שקרה ביום שבו אמרנו שנשים וגברים הם אותו דבר, הרגנו את האישה. הרגנו את הנשיות, את משהו פמינין. כאילו הפמיניזם הרג את הפמינין.
כן, אבל גם את הגבריות קצת, לא?
אבל אם אין הבדל בין אישה לגבר, המודל הוא גבר. אז תסתכל בכל הסקרים הפסיכולוגיים שמסתכלים על תכונות של בני אדם, זה בדרך כלל מתארים תכונות של גבר. כאילו גבר זה האף טיפוס. ברגע שאמרנו שאין הבדל בין נשים וגברים, כולנו גברים. כולנו גברים, זאת אומרת, כולם יוצאים לעבודה, כולם מגדירים את עצמם על סמך הישגים בקריירה והישגים בעבודה.
ובעצם הישגים שהם זכריים יותר.
אז כולנו סחרים, זאת אומרת, אז בואו כאילו מחקנו את הפמינין, ואז גם אפילו אפשר לראות שהלבוש השתנה, זאת אומרת, המודל של האופנה נהיה נערי יותר, נכון? גוף של אישה, הוא כאילו גוף לא השומן והירחיים, לא, זה הכל צריך להיות נורא דק ורזה, זה הגוף הנערי הזה, הוא הפך להיות המודל. זה בעצם כולנו יוצאים לעבודה, לובשים בגדים מחוייתים, בגדים של עסקים, לא מתאימים לאישה.
אתה כמעט ולא רואה אישה עם סמלה היום, עם כאילו כזה, זה פחות הלבוש.
כן, זה כאילו מחויית, זה הופך את כולם, זה כמו מדים כזה. כולם לובשים את אותם מדים, נראים אותו דבר, וחיים בשביל העבודה.
כן.
ואז קורה מה שאמרת גם, שכאילו צריך שתי משכורות כדי לנהל בית.
אז יש תיאוריה, אני עד מכירה אותה, שאומרת שבעצם, אני חושב שאם אתה מסתכל על איך העולם עובד, העולם לא מובל על ידי ההמון, האנשים, אלא הוא מובל על ידי האליטות או התאגידים וכדומה. אז שהמהפכה הפמיניסטית לא קרתה בהכרח מלמטה, היא קרתה דווקא מלמעלה, והרעיון אומר שאם עכשיו אנחנו במצב שבעצם 50% מהאוכלוסייה משלם מיסים, ואפשר ש-100% מהאוכלוסייה תשלם מיסים, אז אפשר לשכנע את הציבור שאתה רוצה ללכת לעבוד, כי זה חופש. וזה מצחיק, כאילו, תחשבי, שדיברנו, זה נורא מעצבן שכאילו אנחנו מפרים את זה בין נשים לגברים, אבל בעצם אתה אומר, החופש של האישה, ואז אישה הלכה לעבוד, למרות שאף בן אדם לא רוצה לעבוד באמת. נכון? אתה הולך, אחד מהסיבה שאתה הולך לעבוד לפני הכל, זה כי אתה חייב.
כן,
יש, פרנסה. יש הגשמה, נכון. יש עשייה, אתה רוצה לגדל אוכל, נכון. זה נפלא, לבנות בית זה נפלא, אבל ללכת לעבוד בשביל
מישהו אחר. אתה חייב ללכת לעבוד.
כן. אז להגיד שקיבלתי חופש בזה שהלכתי לעבוד מהבוקר עד הלילה, למשך כל חיי, זה לפסס את העובדה שאנחנו עבדים קצת של כולנו באיזשהו מקום. אבל מכתירים לנו את זה כחופש.
כן, החופש שלך, אז באמת זה נכון, זה כאילו, בוא נגיד הגל הראשון של הפמיניזם, זה הסופרג'יסטיות, וזה בעיקר היה על זכויות פוליטיות.
כן, להצביע.
זכות לבחור, להצביע, להיות בעלת רכוש, ומשמורת על הילדים.
שזה נפלא.
זכות על הילדים. זה נפלא, וזה גם התחיל ממקום אמהי גם, ממקום של משפחה. כאילו, הם לא היו נגד משפחה. הם היו בעד משפחה, הסופרג'יסטיות הראשונות, אבל זה היה זכות לנשים לבחירה וזכות פוליטית. והגל השני, בשנות ה-60, זה כבר היה הסתכלות, כאילו הסיסמה הייתה האישי זה הפוליטי, mm-hmm. והסתכלות על המשפחה הגרעינית המסורתית כאמצעי לדיכוי. האימהות היא הדיכוי.
וואו.
האישה שהיא יושב, בטי פרידמן, פרידמן, פרידמן קראה ממש להיות עקרת בית, כאילו mm-hmm. האישה ש, שנמצאת בבית עם המכשירי חשמליים, ומכונת כביסה, והילדים והגידול, מחנה ריכוז בתנאים נוחים.
וואו.
זה משפחה. מחנה ריכוז, עכשיו, אם מסתכלים באמת על הפירוש של המילה משפחה, גם mm-hmm. בעברית וגם באנגלית, family, mm-hmm. family זה מפמילוס, זה הפמליה של הגבר. Mm-hmm. וגם משפחה זה שפחה. Mm-hmm. כאילו, באמת המקור של, כאילו, המשפחה, זה הפמליה של הגבר. האישה היא הרכוש של הגבר, הילדים היא הרכוש של הגבר, הכל היה הרכוש של הגבר.
Okay.
אבל נשים רוצות להיות אמהות, ונשים רצו להקים משפחה.
Okay.
כאילו, נכון, המודל הראשוני...
להציג את זה בצורה מניפולטיבית מאוד שלילית, אבל לא בהכרח.
לא בהכרח.
Okay.
כאילו, והאימהות, וכאילו, היו כמה הוגות פמיניסטיות שממש אמרו שהאימהות זה המכשול האחרון של נשים בדרך לחופש.
וואו.
שרק המכשול הביולוגי הזה הוא המכשול האחרון של אישה בדרך לחופש.
אהב להכיר לך משהו שנייה, שצילמתי אתמול ברחוב, ברשותך.
כן.
ראיתי אתמול פרסומת באיילון, להגיד שם של חברה, כן, למטרנה, אוקיי? זה חברה של כאילו מייצרת פורמולה לתינוקות, מזון מעובד לתינוקות. ורשום על התמונה, כאילו יש תמונה של אמא ותינוק, ורשום, התינוק שלך מרגיש בטוח כשהוא הכי קרוב אלייך וגם אנחנו. ואני אומר לעצמי, זה סוג של כאילו פשע נגד האנושות בעיניי, להציג מוצר מעובד, שבעצם אומר לך, אין לי שום ביקורת, כן, מי שצריכה, רוצה להשתמש בפורמולה, זכותך, אבל להציג את זה שכאילו, לא החיבור לגוף שלך, לאבולוציה שיש לך שד שנועד להעניק את התינוק
מיקרו ביום שאת נותנת לילד.
כן, אלא בעצם המעובד, זה הדרך שלך להתחבר לתינוק שלך, זה פשע בעיני נגד האנושות. זה כאילו בעצם לשדל נשים לחשוב שהן לא צריכות להתחבר פיזית לתינוק שלהן. וזה מה שאני מדברת עליו גם, זה בעצם שינו את הנרטיב, כאילו להיות אימא זה דבר רע.
כאילו להיות אימא זה דבר רע.
אף אחד מאיתנו לא יכול לקיים את השיחה הזו ולהקשיב לפרק הזה עכשיו, אם אישה לא הייתה מביאה אותו לעולם הזה. כלומר, אנחנו חיים פה בזכות נשים, החיבור של נשים וגברים, וצריך לקדש את החיבור הזה.
אז באמת, אני אומרת, כמה משפטים, אני אפילו לא הייתי מודעת, עד כדי כך, שככה, שזה, שנשים נלכדות בתפקיד של ראיות ואימהות, בלי אפשרות לקריירה עצמאית, זה היה כאילו הביקורת המרכזית, שלומית פיירסטון, הדיאלקטיקה של הסקס, יש שם בסדר, משפחה גרעינית היא המקור לדיכוי, חירות אמיתית לנשים תבוא רק עם ניתוק התלות הביולוגית.
וואו.
בהבאת ילדים. גלוריה סטנהיים אמרה, אישה בלי גבר זה כמו דג בלי אופניים. משפט מצחיק, אבל זה באמת כאילו, את לא צריכה בעל, את לא צריכה ילדים, ואת לא צריכה משפחה, כל הדברים האלה הם אמצעי שמדכא אותך.
או עושה אותך שמחה, אבל...
ופה אני חושבת שכאן, כאילו, הגל השלישי של הפמיניזם כבר התעסק יותר, הרבה הרביעי, זה יותר במיתו, וגם העניין של הזכויות טרנסג'נדרים, והקהילה הלהט"בית, ושדיכוי נשים הוא שונה, יש נשים שחורות, מדוכאות אחרת מנשים לבנות, זאת אומרת, תתעסקו יותר בזה, זאת אומרת, אף אחד לא חזר רגע, שנייה רגע, מה אמרנו עכשיו? אימהות זה מוסד מדכא? משפחה זה מוסד מדכא? מה היה כאן הרגע? ונשים חיות, אני חושבת גם, אפילו מצליחה להגיד על עצמי, זאת אומרת, הדחיפה, נגיד, לשים את הילדים בגיל מאוד מוקדם, בדייקר, כאילו, במעון יום, והמעון הוא מבסובסד. במקום שיסבסדו את השהות שלה, כמו במזרח אירופה עדיין, שיש שנה או שנתיים שהאישה יכולה להיות עם הילדים. לא, כאילו, התנועה נלחמה על הזכות לסבסוד מעון יום. זאת אומרת, שתחזרי כמה שיותר מהר לעבודה. עכשיו, כמי שחוותה הריון לידה פעמיים, זה שובר לך את הגוף, את הנפש, את המוח. להשאיר את הילד.
אצל מישהו שאתה לא מכיר אותו.
אצל מישהו שאתה לא מכיר אותו. לשמוע את הבכי הזה שאתה מגיע, זה מה ששומעים. במשפחתונים ובמעונות יום, הרי זה לא, הרי ילד צריך מטפל אחד שמרוכז בו כל הזמן סקין טו סקין.
אבל בעצם, את הבאת דברים נורא מעניינים על קרא לזה לפמיניזם, אבל בעצם הרעיון הכללי הוא, אם אנחנו הולכים לכיוון האג'נדה, הוא בעצם פירוק התא המשפחתי.
פירוק התא המשפחתי.
אז אבא הולך לעבודה מהבוקר עד הלילה, אמא הולכת לעבודה מהבוקר עד הלילה, והילדים מחונכים על ידי הממשלה, על ידי מערכת החינוך. ואז...
בטראומה.
עכשיו,
כי וגם... כי הם חווים טראומה בעיקר.
גם דיברנו גם על הקמלה הצדק הזה של כאילו משפחה, שפחה, פאמילי, הפמלה של הגבר, אבל בעצם נועדנו בכלל להיות בקהילות, אם אתה חי בקהילה, וכולם עושים אחד בשביל השני, מגדלים את הילדים ביחד, ודואגים בעצם שהעשייה תבוא ממשהו משמעותי יותר, כמו לדאוג לשבת ביחד, לייצר ביחד עשייה, להכין את האוכל. בכלל אתה, המשפחה היא בעצם בודדה. כאילו, אני חושב שגם אני מופרד מההורים שלי, כל אחד יש בית במקום אחר, ומקרר שלו, ואוטו שלו, ואת הדאגות שלו, ואנחנו מאוד מפולגים. למה בעצם, למה אני לא חי עם סבתא שלי, ואבא שלי, ואמא שלי, לא משנה, אולי בבתים נפרדים על אותו שטח, אבל למה אנחנו לא מתחזקים? אנחנו, הכל נורא נורא מפולג ומפורד.
נכון.
אבל כשאתה ממש מתוכנת ככה, מאוד קשה לשנות את זה.
ואני חושב שאתה ממש צודק, זה כאילו הנתינים של הממשל, של כאילו מדינה, כי זה מאוד שואב מהקומוניזם, הרי אותו דבר היה קומוניזם, כאילו האישה היא עובדת כמו הגבר, הילדים גדלים בבית ילדים. הרי המעונות יום הם סוג של בית ילדים, כן, בתנאים נוחים יותר, כאילו בסוף היום אתה יכול לקחת הילד הביתה, יש מעונות עד 5.5, עד 4. אתה יכול לשלם גם למישהו שישאר איתם יותר, ובעצם... כאילו, בקיבוץ, זה האבא והאימא, הם של הקיבוץ, כן? זאת אומרת, אתה הרכוש של הקיבוץ. וגם הילדים שלך הם הרכוש, הם לא שלך. וגם כאן, זאת אומרת, זה רעיונות ששאבו, ואני חושב שכאן יש את הביקורת, לדעתי, של הרבה מאוד נשים.
גם הילדים של המדינה ולא שלך בעצם.
הילדים של המדינה.
אם יש משהו בעיה עם הילד, זה כל עובד סוציאלי, לא לאימא ואבא, זה כאילו הזוי לחלוטין, שיש כאילו כל מיני, אנחנו כאילו מסתכלים על זה כדבר טוב, ושומרים עלינו, זה כזה שטויות.
כן.
יש איזה חוסר כוח למשפחה.
ואני זוכרת ממש שזה ממש פגע לי כאילו בבריאות הנפשית, הסיפור הזה של שמישהו אחר מגדל את הילדים. עכשיו גם באמת הייתי כבר לא בזוגיות, זאת אומרת, אז זה עוד לבד, זה לשאת נטל הרבה יותר גדול בשם שחרור האישה. אני הרגשתי יותר מדוקת, כן?
כן.
אני הרגשתי יותר מדוקת, כאילו הפירוק של התא המשפחתי, הוא המיס על נשים הרבה 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 יותר מאי פעם, מבחינת הצורך לקלקל לבד את הילדים, זאת אומרת, ילד אחד או שניים, זה בסוף נופל עלייך. המשפט הזה של אישה בלי גבר זה כמו דג בלי אופניים, זה משפט שנשים חושבות אותו, אומרות אותו גם.
אני שמעתי הרבה פעמים נשים, לא בכלל שאני מכיר, אומרות, כן, מי צריך גבר, לא צריך גברים בעולם הזה.
צריך גבר.
מי בונה את הכבישים נראה לך, כאילו, מי בונה את הבתים, כאילו, את הבתים שאת חיה בהם, כאילו, זה כזה, מה זה לא צריך גבר, מי שמור עלייך, כאילו, זה לא אומר ש... אני חושב שיש כזה...
כן.
יש איזו נטייה להגיד, איך אני אגיד את זה? כאילו, אנחנו נורא רוצים להגיד שגברים אנשים שווים. לגברים אנשים צריכים להיות אותם זכויות, אבל אנחנו לא שווים. כל אחד יש צרכים שונים, וכל אחד יכול לספק משהו אחר לחברה שלנו, לתרבות שלנו, ולהתעלם מהצורך הזה, זה בעצם נשים עלייך. אני אגיד, לפעמים אני ממש רואה על נשים שהן מאוד זכריות, וזה בעצם נשים שמבטרות על האנרגיה הנקבית שלהן, בדרך כלל קורה שהן נגיד לא בסביבת גבר, אז הן משתנות ממש. נגיד, את לא ככה בכלל, אין לך אנרגיה זכרית חזקה. כאילו, את מאוד...
למרות שגידלתי שני ילדים לבד.
לא, את לא עושה קרייריסטית ומצליחה מאוד, וזה כן תכונות זכריות, אבל את לא משדרת אנרגיה זכרית חזקה, אבל לפעמים אתה ממש מרגיש שאישה כמו... היא באיזשהו תדר גברי קצת. גם פיזית אתה רואה את זה, וגם אנרגטית אתה רואה את זה. כאילו היא מאוד על איזשהו משמר כזה.
כן.
אבל זה לא מרגיש טבעי פשוט.
וזה, אני ממש חושבת שזה קשור גם לטסטוסטרון והאסטרוגן. זאת אומרת, שאישה יוצאת החוצה, וצריכה להיאבק, וצריכה להילחם, וצריכה להשיג, הטסטוסטרון עולה נקודה. תיקח אישה, תשים אותה עכשיו, להיות בעמדה בחירה באיזה תאגיד. תוך 10 שנים, זה לא אותה אישה. כי היא כל הזמן, היא מייצרת טסטוסטרון. היא יושבת בחדרי ישיבות, והיא צריכה להתבטא אחרת מסתכל עליה. זאת אומרת, היא צריכה להיות דומיננטית, להסתכל בעיניים, להראות נוכחות.
אגב, תקחי גברים ותגדל אותם בלי תחושת משמעות ומטרה ברורה, והם יאבדו את הטסטוסטרון שלהם.
וזה מה שקורה בדור הזה.
חד משמעית.
הטסטוסטרון ירד. היום לבחור צעיר יש טסטוסטרון ברמה של אדם בן 70 מהדור הקודם.
כן.
זה מטורף.
זה ממש מטורף.
זה מטורף.
אנחנו אפילו לא יודעים איך תראה התרבות שלנו לגברים מהטסטוסטרון גבוה. כאילו, האם היינו מקבלים את מה שקורה פה בכלל סביבנו? כי לפעמים אתה אומר, איזה מצחיק את זה, שחבורה של עלובים בממשלה מחליטים על מיליוני גברים, החלטות גרועות, וכל מיני כזה, סבבה.
כל מיני, זכרי אלפא יושבים שם למעלה, ושולחים את הזכרים הצעירים למות במלחמות. זה היה מה שהיה הוא שיהיה. כאילו, זה כל הדורות היו אותו דבר.
אבל כאילו, יש אינטרס שגברים יהיו מוחלשים.
כן, כן, כן.
איך ישלטו על גברים אם הם לא יהיו מוחלשים? זה לא יעבוד.
אז מה שאומרים, הסיבה של הספירת זרע הנמוכה והירידה בטסטוסטרון, אז כן, כאילו האוכל שאנחנו אוכלים והקרינה, אבל ובעיקר החיים היושבניים של טסטוסטרון נוצר בזמן פעילות גופנית, בזמן תחרות, בזמן מאבק, וכשיושבים ושחקים בפורטנייט, לא נוצר טסטוסטרון, לא ברמה שנוצרת כשבאמת נמצאים בחיים האמיתיים.
ברור, נועדנו להיות בשמש, לעבוד את האדמה, לדאוג לקוברים של המשפחה שלנו, לשמור על המטורפים, איפה זה במשרד עם פלורסנט כל היום?
ואז אין טסטוסטרון, כי טסטוסטרון הוא לא, זה הורמון שנוצר מתוך התנהגות, מתוך פעילות, כאילו, אתה לא מת. פשוטם יושב מייצר טסטוסטרון. גם אפילו השינה שלנו כל כך כאילו נפגעה.
זה אחד האתגרים שלי בחיים, השינה, ואני תמיד חושב לעצמי, איך זה פוגע לי בטסטוסטרון, כאילו זה מבאס אותי ממש, בגלל סטרס, הכל זה סטרס.
אז אני אומרת, אז מה שמדאיג אותי מאוד, זה שבאמת אני רואה נשים וגברים, בגלל המסרים האלה שקיבלנו, מתפתחים לכיוונים שונים, וזה פוגע ביכולת לאהבה והתקשרות. בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו יש איזשהו סקרים שנעשים, סקר גדול בארצות הברית, ש-60% מהגברים חושבים שהפמיניזם פגע בהם, ושהם בעמדת נחיתות.
אוקיי.
עכשיו, והמחקר מראה את זה. יש, אני כן רוצה להקריא את ה... אני חושב שזה ממש מזעזע. אני כן רוצה להקריא את הנתונים האלה.
אני חושב שיש אף גבר שממש ממש ישמח מזה שנגיד הבת זוג שלו הרבה יותר מוצלחת ממנו. עכשיו, שוב פעם, אתה רוצה לשאוף להיות יותר מצליח... כאילו לא להתקרבן אל מול זה שמצליחה, אז בוא תצליח יותר במקום להאשים אותה, אבל בגדול, אם האישה שלך מרוויחה יותר, מצליחה יותר, מוכרת יותר, משפיעה יותר, הסיכוי שהטסטוסטרון שלך יהיה בשמיים הוא מאוד נמוך, ואז אתה לא תהיה סבבה עם עצמך.
והנה חזרה לביולוגיה, כי זה הביולוגיה. נקבה, אישה, עד היום, רוצה גבר בהשכלה שלה ומעלה, וגבר רוצה אישה בהשכלה שלו ומטה. זאת אומרת, להרגיש גברי מולה. עכשיו אפשר להגיד גברים טיפשים, נשים טיפשות, או לא יודעת מה, כאילו, לזלזל בזה. זו העובדה, זו הביולוגיה. אישה רוצה להסתכל, או שיהיה שווה לה, או מעליה.
לא יודע מה תואר המפרין, הייתי יכול בכיף ליד הבן זוג שלך, אבל את דוקטורית, אבל הייתי רוצה להרגיש שיש לי איזושהי חשיבות מאוד גבוהה ביכולת לשמור עלינו, להרוויח עבורנו. אני לא יכול שגם...
השכלה זה משהו כאילו מדיד, אבל כן,
זה בעצם... לא, אם זה גם השכלה, וגם אם את מפרנסת אותי, לא הייתי יכול להתמודד. כאילו, שאני תלוי בך לפרנסה, זה כאילו נראה לי עזוי לחלוטין.
כן. ואז אנחנו עדיין רואים את זה. עכשיו, מה קרה בשנים האחרונות? עוד פעם, זה לא אשמה של התנועה הפמיניסטית, אני חושב שזה הרבה יותר מה שאמרת, זה באמת אליטות ותעשיות שפמפמו לנו, וגם הטכנולוגיה מאוד השפיעה. זה דוח של The Think Tank בריטי, The Lost Boys, פורסם 2025 במרץ. מצב האומה, יש להם תמונת מצב של מצב האומה, לגבי מצבם של בני נוער סחרים וגברים צעירים בבריטניה, במרחבים כמו חינוך, תעסוקה, בריאות, זהות והורות. בגדול, הבנים מפגיעים ביצועים נמוכים באופן עקבי, מגן, דרך בתי ספר ועד לבוגרים, עד לאוניברסיטה. מאז מגפת הקורונה, שיעור הגברים בגיל 16 עד 24 שאינם עשויים ללמוד, לעבוד או להיות בסוג, כל סוג של הכשרה מקצועית, עלה ב-40% לעומת 7% עלייה של וואו, נשים.
תורף.
כמעט חצי מהילדים הבכורים, הבנים, אינם גרים עם שני ההורים הביולוגיים שלהם עד גיל 14, כלומר, לבנים אין דמויות מודל גבריות חיוביות בחיים שלהם.
הם לא גרים איתם.
אני אגיד אפילו על עצמי, על הבן שלי. גירושים.
הבנתי, אוקיי. וואו.
ועד יותר בנים גדלים עם אימא.
כן.
רק עם אימא.
אני גדלתי עם אימא.
רק עם אימא.
כן.
הבנים מחפשים דמויות גבריות חיוביות, אך לעתים נחשפים למודלים בעייתיים, לדוגמה משפיענים באינטרנט עם גישה מיזוגנית, כל המנוספר, מה שנקרא, אנדרוטייט.
זה מעניין שדווקא הבאת
את זה עכשיו. זה הלוסט בויז.
אני נגיד מאוד מעריך את אנדרוטייט, ואני יודע שזה ממש שנוי במחלוקת להגיד את זה. אני חושב ש... ברור שהוא יודע להיות קיצוני ולהגיד דברים מאוד מפעילים, אבל אני חושב שהתקשורת עשתה הרבה כאילו אנטי עליו, כי בגלל שהוא מביא את המסרים האלה שאומרים, הוא מחנך גברים איך להיות גברים, והממסד לא רוצה את זה. לרוב, חוץ מאמרות לפעמים מעצבנות, אני למדתי הרבה ממנו איך להיות גבר. במרך אמיתי. אני לא חושב שלקחתי שום דבר רע מהבן אדם הזה, חוץ מלרצות להרוויח יותר כסף, מלהיות גבר יותר טוב וזכרי, מלהוביל, מלהתאמן, מלאכול טוב. אבל אז מעניין שדווקא ציינת אותו.
אני אומרת, זאת אומרת, זה מה שהם ציינו בדוח, זאת אומרת, שוב, שהבנים הצעירים הולכים אחרי דמויות כאלה, שזה נשמע מאוד הגיוני, כי יש איזה רצון לחזור לאיזשהו איזון, נכון? גם מה שהם רואים עד פוליטית, הבדלים ניכרים בגברים צעירים, בנים נוטים יותר לערכים שמרניים, והבנות נוטות שמאלה, כאילו נכון, למפלגות היותר נכון. דמוקרטיות, והווק והכל. נכון, כן. וקיים תסכול בקרב גברים שמרגישים שהשוויון לנשים פוגע בהם באופן פעיל, 60%, כאילו אם נשים מתקדמות, גברים הולכים אחורה. אז זה מה שיוצר גם עוד יותר. עכשיו, אני חושבת שהנתונים האלה הם גם נכונים לישראל, שוב, כנראה לא באותם מספרים, אבל פערים משמעותיים מבית ספר, בנים מקבלים פי ארבע יותר ריטלין היום בבתי ספר מבנות.
זה לסמם ילדים, להפוך אותם להיות פחות גברים, כאילו, בתכלס.
כי הם צריכים לזוז, הם צריכים אדרנלין, המערכת לא בנויה בכלל להכיל אותם, שמו להם את הטלפונים והמסכים והמשחקי מחשב, מה שאלה עוד יותר את האדרנלין, אז קשה לילד שהיה עכשיו מהבוקר עד הערב. בנים הם באמת רגישים יותר נוירולוגית, בנים רגישים יותר.
וואלה.
רגישים יותר להתמכרויות, ורגישים יותר להפרעות נפשיות. אוטיזם, היחס זה 1-6, על הספקטרום האוטיסטי. ADHD, 1-4. בנים הם פגיעים יותר. וברגע של הבנים אנחנו הבאנו על מגש את כל הנזקים של העולם המערבי התעשייתי, שזה המסכים, שזה המשחקי מחשב, עוד פעם, בצורה לא מוגבלת, בצורה, ואין אבא בבית,
כן.
במחאות שינהל, ואימא יוצאת לעבודה. אנחנו מקבלים דור ש... וגם נטייה להתמכרויות. 70% מהמתמכרים בעולם הם גברים. גברים יותר רגישים. זה כאילו, כל מה דברים על כמה נשים רגישות, גברים יותר רגישים. יותר רגישים לסטרס. ואז בעצם מה שקורה לנו, מה שיקרה לנו בתוך דור, זה שיהיה לנו נשים סופר מוצלחות, סופר קרייריסטיות, סופר משכילות, שלא ימצאו גברים. כבר זה קורה. כבר זה קורה.
כן.
שאתה מדבר עם נשים צעירות, אני השתתפתי בחתונמי, 3 עונות. אני קיבלתי, באמת, חום, כאילו.
רגע, יש לך חתונמי?
כן.
בתור מה?
בצוות ששידך. אוקיי. העיסוק הבלתי פוסק שלי באהבה, הביא אותי גם למקום הזה.
גדול, אני לא רואה את הוידאו הזה, לא ידעתי, אבל מגניב, איזה קטע.
זה היה שיעור, וזה, טוב, ניסוי חברתי לחלוטין, אבל זה היה שיעור, היו בעונות שלי כמעט 3,000 נשים, 600 גברים. גברים הולכים לאח הגדול והישרדות, נשים לחתונמי, אבל לא כולם הולכים, יש גם וגם. אבל ראיינתי מאות נשים, וכאילו, תצא מהרעיון הזה, ואתה אומר, איך היא לבד? איך יכול להיות שהיא לבד? איך יכול להיות שהיא לא מצאה? משכילה, מוכשרת, מרוויחה, ואותה תופעה חוזרת.
אני בא לי לקשר את זה גם לזה, אבל שאמרתי בהתחלה של... האם בכלל מלמדים אותנו מה זה אומר להיות גברים, מה האחריות שלנו, מה המטרה שלנו בכלל, האם המטרה העליונה של גבר הוא בכלל להיות ראש משפחה, מפרנס, בעל טוב, האם זה הערכים שמובילים אותנו בחיים? כי אם לא, אז איך תסגר, מה גם לך להיסגר על אישה בכלל? אתה רואה אישה איכותית, בכלל לא אמור לעניין אותך, כי אתה סתם רוצה לעשות כיף ולהתחמק מאחריות.
אוקיי.
זה מורכב, זה ממש מורכב.
זה מורכב,
כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, ממש קשה לשנות זאת. אמרתי תום מה שאמרת, ואני אומר, אוקיי, איך משנים את זה? הרי בסופו של דבר יש יוקר מחיה מאוד גבוה, יש מיסים מאוד מאוד גבוהים. זה לא שלך, וכאילו, מישהו יקשיב אחרי להגיד, אוקיי, אז אני לא אשלח את הילד שלי בית ספר, כי זה עושה לו רע, דוחפים לו ריטלין, וזה לא, והוא לא יהיה גבר ככה. אני חייב להמשיך עם העבודה שלי, אני חייב להמשיך עם העבודה שלי, אז אנחנו בעצם יודעים את הדברים האלה, אבל ממש תקועים.
ביום יום, איך, כן.
כאילו, אני אומרת, ילד נשלח לבית ספר, הוא רוצה לזוז, להיות פיזי, לעבוד, אבל בעצם תוקעים אותו שם עם הריטלין שלו, הוא לא יהפוך להיות גבר בעתיד. אז אם אמא שומעת את זה, שאומרת, רגע, אני לא רוצה שהילד שלי ילך לבית ספר, אבל אין לי יכולת לשנות את זה כרגע.
אין לי יכולת לשנות את זה, כי אמרנו שזה המוסדות שנוצרו, כדי שההורים ילכו לעבודה. זה בייביסיטר בתנאים הכי גרועים שיש.
בדיוק.
אז קודם כל, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הבנים, אנחנו צריכים הרבה, הרבה, הרבה יותר לשים לב לבנים שלנו. ממש, ממש, ממש לשים לב. אני ממש אומרת את זה. כי אני חושבת שהפער הזה, את יודע, בארצות הברית, בחלק מהאוניברסיטאות היוקרתיות, ה-Ivy League, יש כבר קווטות לגברים. הרי בשנות ה-20 היה מכסה שהתחילה תנועה פמיניסטית, זה התחיל ממכסה לנשים, כי לנשים היה אסור ללמוד. עכשיו יש מכסה לגברים, שחייב להיות איזה 40% גברים, 50% גברים, ולכן לוקחים גם גברים עם ציונים פחות טובים מנשים, בפסיכומטרי או ה-SAT, מה שיש להם שם, כי הם לא עומדים בקריטריונים של נשים. זה מצב שיביל בסופו של דבר באמת לאובדן התא המשפחתי. כי שוב, אישה, אנחנו כאילו נלחמים באבולוציה, אבל היא תמיד ננצח. הביולוגיה תמיד מנצחת. זאת אומרת, אישה כן תרצה להיות עם גבר, שהיא קצת נושאת אליו עיניים, או לפחות מרגישה שהוא שווה ערך אליה. ואם היא מסיימת אוניברסיטה בהצטיינות תואר שלישי, והוא עדיין עם החבר'ה...
אבל הם יכול להיות שגם לא? האם יכול להיות שנשים היום כבר אומרות, טוב, אני כאילו...
אתה לא רוצה לעצור את ההתפתחות של נשים, נכון? זה לא תגיד,
לא, אומר, האם יכול להיות שנשים בוחרות גברים דווקא לא חזקים היום? אני כבר מרוויחה כסף, אני מקרר את זה, אני אקח איזה בחור חמוד.
זה מה שלא קורה. היא תגיד לעצמה, אני אקח תרומת זרע, שתרומת זרע זה חזרה לפוליגמיה. אני שמעתי על סיפורים מטורפים שנשים כאילו משלמות הרבה כסף עבור זרע איכותי. זה מעוברים על קטלוג של גנים, לא לוקחים כל דבר. זה חייב להיות... פוליגמיה זה שכאילו הזכרים רבים, והמנצח לוקח, כאילו שהנקבות בוחרות את הזכר המוצלח ביותר. אז כאילו הולכות לבנק הזרע, ובוחרות את הזכר המוצלח ביותר, מוכנות שלהם כסף, עבור זרע איכותי, שכרגע זה סקנדינבי, רופא 1.80 מטר, עיניים כחולות, בלונדיני. זה, על זה מוכנות לשלם יותר? לא, זה קיים באמת. אפילו שמעתי על ידידה שעשתה סוג של כמו כוכב נולד כזה, שכאילו היו כמה זרעים שהגיעו לגמר, והיא הזמינה חברות, והם עשו הצבעה, כאילו, כי היום אפשר לראות תמונה של הגבר, קול שלו, מכתב שהוא כתב, מה השאיפות שלו בחיים, מה הדברים שלו בחיים, כאילו בתמורה לכסף, פעם אסור היה, זה הכל היה אנונימי, תרומת זרע הייתה אנונימית, גם תמיד לקחו מרופאים וסטודנטים לרפואה, אבל אז כאילו אתה אומר, מה, היא מרוויחה, היא הכל וזה, למה היא לא בוחרת פשוט גבר ממה שכאילו, בטוח חיזרו אחריה, נכון?
אני לא יודע להגיד אפילו.
הן מחוזרות, הרבה נשים מחוזרות, כן, אבל, וגברים, עכשיו במצב הזה, אמרנו שגברים רגישים יותר, אז מה גברים עושים במצב הזה? כאילו, הולך עם אישה ועוד אישה, וכאילו כל מה התחושה שלו, שהוא לא מספיק טוב, לא מספיק טוב בשבילה. כל פעם מישהי פוסלת אותו אולי על משהו אחר, וכאילו מרגיש שהוא לא עומד בסטנדרטים. עכשיו, הרבה פעמים תופעה פסיכולוגית, אתה מרגיש שאתה לא עומד בסטנדרטים, אז אתה מוריד את עצמך עוד יותר. ואתה אומר, זה אני, אישה כבר לא תהיה לי, בית אני כבר לא אוכל להביא לה, אחיה מהיד לפה כזה, ואמשיך שרק משחקי מחשב ולעשן וויד. וכנס לטינדר בלילה, ונעבור מאחת לאחת. כאילו, שוב, לא כל הגברים, זה לא קורה לכולם, אבל אנחנו רואים את התופעה הזאת, שנהיית כאילו של, אז אולי לא חייב אישה, בית, ילדים ומשכנתה.
אני הרבה שנים הייתי נגד, רק לאחרונה חזר לי, כאילו,
רצון למשפחה?
לא יודע אם חזר לי, בתור ילד אתה יכול לרצות דברים, זה סתם לא מוסס על שום דבר, אבל בתור ישות בוגרת יותר, ממש הסתכלתי, כאילו הייתי מאוד מושפע, אולי מי היה איזשהו תנועת ווק, שלא ידעתי אפילו שהשפיע עליי, אבל כזה, מה, להיות, מה מצליח זוגיות, מה מצליח את האחריות הזאת של ילדים, זה כאילו, בוא נשמור על החופש הזה, כן? כאילו, יהיה לי חופש לעשות כיף, והכסף שלי מספיק לי, ואז רק לאט אמרתי, רגע, אבל איזה משמעות יש לחיים בלי משפחה? כאילו, אין איזשהו משמעות. אני בתור בן אדם, בתור גבר שמגדיר אותו גבר מצליח, אני אומר, אתה לא באמת מקבל סיפוק מהצלחה. היא תוספת מעולה ליכולת שלך לזהות את זה שאתה רוצה משהו ומצליח להשיג אותו, וזה מאוד בעיניי זכרי, אבל מעבר לזה, כאילו, הסיפוק היחיד שמגיע הוא ממחות יחסים טובות, מאהבה, כנראה מילדים שיהיו לי, כי אם לא, אז מה המטרה של כל זה? וכן, יש איזושהי תחושה שיש הרבה, ורק אבל, אתה תמיד מרגיש שזה הולך יד ביד גברים ונשים, אני חושב שגם נשים מכל מיני סוגים, גם פחות כאילו מרגישות שמצחות, כאילו, וכזה. כן, אני רואה הרבה פעמים שדווקא כאילו הגברים בחיים שלי מחפשים משהו רציני, ודווקא בנות לפעמים מחפשות משהו פחות רציני. יותר לעשות כיף, יותר חופש, יותר מסיבות, יותר יש הצעה גדול, אז בוא נתחבט, ואין ערכים עמוקים של משפחה כיסוד ראשוני. אמרת, הבא שלך חשמה את זה בסוף הרשימה שלה.
נכון, נכון. ועד שהיא תגיע לשם, ואז שהיא תגיע, אז לא בהכרח הגבר שהיא תמצא, יתאים לכל הסט דרישות. עכשיו, הסט דרישות נבנה עם השנים. עכשיו, הבטיחו לנשים שה-30 זה ה-20 החדש, וה-30 זה לא ה-20 החדש. לגבר ה-30 זה ה-20 החדש, לאישה לא. הרחם נשאר אותו רחם, הביציות אותן ביציות. להפך, אנחנו פחות פוריים מאי פעם שהיינו נשים. גם ככה האדם הוא לא כזה יצור פורה, ואנחנו בפוריות של 25%, מגיל 32 צונח ל-2%. ואז מצאנו פתרון, שוב, טכנולוגיה, בואי תקפיא ביציות. תקפיא ביציות, זה כאילו אומר שיש לך עוד זמן למצוא גבר, כל מי שקצת מבינה בהקפאת ביציות, מבינה שהקפאת עוברים יותר אפקטיבית מהקפאת ביציות, ביציות לא מחזיקות טוב, והעובר מוחזק יותר טוב. אתה כבר לוקח את התרומת זרע, מוציא את הביציות, אם כבר מוציאים את הביציות, זה לא כמו להוציא זרע, להוציא ביציות זה תהליך מאוד מאוד כואב ומאוד קשה, והן לא מחזיקות הרבה ולא עומדות טוב בתנאים של הקפאה, הביצית עצמה, אבל כשהביצית מופרט, העובר יותר עמיד. ואז יש יותר סיכוי שכשיוציאו אותו יפשירו.
מעניין מה שאתה אומר, זה כאילו יוצר שעננות בעצם אצל האישה, שכאילו היא אומרת, אוקיי, אני יכולה, אני אקפיא בינתיים למקרה ו, ואז את לא יודעת לך מוטיבציה למצוא. זה כמו שכזה.
ואם הקפאת עובר, הקפאת זרע. הקפאת כבר עובר.
כן.
זאת אומרת, יבוא גבר, עכשיו שוב, חזרה לביולוגיה, אף גבר ביולוגית, אבולוציונית, יש לנו אפילו מנגנונים נגד הדבר הזה, לגדל ילדים לא שלך. אף אחד לא רוצה לגדל ילדים שהם לא מהגנים שלו. אז במקדה ומגיעה אישה, ויש לה עוברים מוקפאים. יש פה דילמה, נכון? כאילו, אולי כבר בת 38.
הרעיון הזה בחיים שלי שאין על משהו, בדרך כלל מונע ממך, תניח שלו לבן אדם קצבת נכות, או דמי אבטלה, הוא לא ירוץ למצוא עבודה. ואז אם אתה כבר הקפט ביציאות, אז זה גם מוריד את האינסנטיב למצוא זוגיות עכשיו. אז יותר שעננית, כזה אוקיי, המקסימום יהיה לי אם אני רוצה.
וזה גם שקר שהבטיחו, כי זה לא כל כך עובד. הטבע לא ברא אותנו ככה, כן?
כן, ברור.
ולכן זה גם מצריך טיפולים הורמונליים נוראים, כאילו כל הנושא של פיריות. אני, זאת אומרת, הייתי, אתה יודע, להגיד לאישה, הראשון אחרי גיל 28, שיותר טוב מכל מה שחווית קודם, פשוט לקחת. זה מתמטית. יש בעיית אופטימום, פתרו אותה. עם כמה מועמדים צריך לצאת עד שבוחרים את האחד. כי הרי זה פומו, אין לזה סוף. או fear of better choice, נכון? אולי יש מישהו יותר, אולי יש מישהו יותר טוב, אולי יש מישהו יותר טוב. נשים גם נוטות יותר לפרפקציוניזם. אני חושב שגם זה מקור מאוד אבולוציוני, לחפש את הטוב ביותר, להיות גם הכי טובה שאת יכולה.
גם, השאלה איזה טוב את מחפשת. כאילו, שאני חושב על זה, אם גברים לא, אין להם הזדמנות בכלל להציג את היכולות הגבריות שלהם כמעט, נכון? כאילו, אתה הרי יושב במשרד כל היום, ואתה מקבל מקסימום תואר או הכנסה גבוהה, אבל זה לא... אז על פי מה את בוחרת, על משהו, על גבר, אם זה טסטוסטרון גבוה שאמור להתרבות איתך, או אם את בוחרת לפי רעיון, כמו שאמרת, רופא. מה אטרקטיבי ברופא? הרי שאת לא יודעת אפילו כאילו כמה שרירים יש לו, והאם הוא מקבל החלטות בצורה טובה.
שכל, מוח. קודם כל, חוכמה בבני אדם.
זה חוכמה, אבל כאילו רופא?
כן, חוכמה.
ורופא זה חוכמה?
כן, כמו טייס. זה כאילו הם עברו הרבה מאוד מבחנים.
כן, אבל הוא משנה דברים, הוא לא בהכרח כאילו בן אדם...
זהו, לא חייב להיות בן...
לא מבחינת הרופא חלילה, אבל אומר, לא... לשנן דברים לא אפשר אותך בכך לגבר
אופטימלי. לא, עובדה שבכל הנושא של תרומת זרע, כאילו יכול להיות שזה שהוא כאילו תרומה לכלל, או זה...
לא, אבל אין לי ספק שהדרנו את הרופא, את העורך דין, את זה, אין ספק, אבל...
אבל עורכי דין פחות רוצים את הזרע שלהם, יותר רופאים. יכול להיות שזה גם בגלל נגישות של התעשייה הזאת לרופאים, כן? זה כאילו, אנשי רפואה, אנשי זה...
אני חושב שזה בכלל מעניין שכאילו באמת, כל כך כאילו הדירו את הרעיון הזה של הרופא, למרות שהרופא בסופו של...
הוא יכול להיות גם לא בן אדם כל כך, לא בהכרח, כאילו יהירות מאוד גדולה בדרך כלל וזה, אבל לא אצל כולם.
או חוסר יכולת לרפא באמת, אבל עדיין הוא הרופא.
כן, החברה מאוד אדירה רופאים.
זהו, אבל מה, אם הרופא עושה את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה בכלל, שאתה כל כך מאדירים, אבל סליחה, לא התכוונתי.
כן, אבל העניין של, עדיין זה, אז אני אומרת, אפילו אני רואה בגילאים הבוגרים יותר, שנשים שגדלו בתוך העולם הפמיניסטי, לא נולדו אליו, כאילו יש את הנשים שנולדו אליו, שגם יש לי מה להגיד על זה, כאילו הנושא הזה של החופש המיני המופרז בעיניי. חופש מיני מופרז.
My body, my choice, כל הדברים האלה, או...
כן. כאילו, העניין, כן, של איך את מתלבשת, קודם כל. אני יודעת שאני אקבל ריקושטים, אבל אני אגיד את מה שאני חושבת, אני חושבת שוב, אז העניין הזה שהוא בשם הזכות שלי ללכת איך שבא לי, לעשות מה שבא לי, זה גם חלק מה, אני חושבת שהגל השני של שנות ה-60, שבעצם הדת והפטריארכיה קלעה את המיניות הנשית, מה שהיה נכון, כן, קלעה את המיניות הנשית, כדי שנשים לא יהיו, יש גם מילת נשים באסלאם, כדי שנשים לא יהנו בכלל ממין, כי את צריכה לעשות מין לילדים, גבר צריך ליהנות, את צריכה להנק את הגבר, וכמו שאמרנו, השפחה הנתינה של הגבר, ואז ללכת לקיצון, שכאילו השחרור שלך מתחיל בשחרור של המיניות שלך. זאת אומרת, שאישה כמו גבר, היא רוצה כמה שיותר פרטנרים, כל ערב פרטנר אחר, היא נהנית מסקס מזדמן, היא רוצה להראות את לבטא את הנשיות שלה, את הגוף שלה, את הכל.
אנחנו בעידן ה-only fans, כאילו, אכלת רוף.
בדיוק, ואת אפילו יכולה לעשות כסף מהגוף שלך.
תראי, בואי שנציג איזה מעגל אחזר הזה, כי בעצם אמרו לנשים, את יכולה להתלבש איך שבא לך, אוקיי? אוטומטית ביחד עם תאגידים וחברות הלבשה תחתונה, וכולם רוצים לראות מאוד סקסים, אז האישה אוטומטית מתלבשת בצורה מאוד מאוד סקס ומאוד מינית.
מגיל יותר צעיר?
מגיל מאוד צעיר. אז אוטומטית, את יכולה להגיד שזה בשבילך, אבל, וגם אולי זה בשבילך, אבל מה שקרה אוטומטית זה שגברים התחילו להסתכל על אנשים רק כאובייקט מיני.
הפוך ממה שרצינו.
הפוך ממה שרצינו. אז עכשיו כולם עושים מלא סקס חופשי וזה, ואז בסופו של דבר מה שכנראה יקרה, זה שאת תעברי את התקופה הזאת, תגיעי לגיל 30, את כבר לא תהיי איש, כמו שהיית לפני 10 שנים, אבל לא בחרת חתן בזמן הזה, אלא נשארת רווקה, ואז איך תמצאי עכשיו גבר בגיל 30, או בכלל איך תבני ערך עצמי, שהכל יתבסס על איך שנראית. אני חושב שיש פה איזה מעגל מאוד אכזר, שכאילו מתחבר תמיד לרעיון הזה, שכאילו אנחנו מאוד התרגלנו לשים את כל הכוח על המראה שלנו.
נכון.
אז זה מורכב ממש, אבל אם נתת לגבר את זה בכזה קלות, למה שהוא רוצה להתחתן איתך? הוא מקבל את זה בקלות בכל פינה.
בדיוק.
אז הכל נורא כאילו מורכב.
בדיוק.
עכשיו, כאילו... אני אומר בתור גבר שגם חווה את זה מהצד השני, זה לא טוב לי גם. אני רוצה שתגרמי לעבוד ממש ממש קשה, כדי להשיג אותך, ואז כל אחד אני אגיד תודה, ואני אהיה הבעל שלך, ואני ארצה רק אותך, ונביא ילדים ביחד. אם יש לי את האופציה השנייה כאלטרנטיבה, אז גם,
לא
זה,
לעבוד.
זה גם קל מדי. אז אוקיי, איזה סיבה יש לי לעצור את השפע המוקדם הזה, כאילו, זה כמו שאני מפסיק לקנות ממתקים הביתה, ואני לא רוצה לאכול ממתקים, אני לא אשים אותם מול הפנים שלי, ואז יש כל הזמן ממתקים בכל פינה, אתה הולך לחדר כושר, אתה נכנס לזה מצב שכולם פשוט בעירום פתאום שם, אתה בא להתאמן, אתה עושה מפוקס, יש המון המון הסחות דעת, אתה נכנס לאינסטגרם, מישהי ביקיני, בעיניי זה יותר מדי, זה לא טוב לגברים ולא טוב לנשים. עכשיו שוב פעם, אני נהנה לראות
אישה... כאילו פורנו בכל מקום.
אני מאוד אוהב נשים, כיף לראות אישה עם ביקיני יפה בים, אני לא אומר שלא, אבל אומר, זה כנראה דופק את כולנו. זו הכוונה שלי. אני לא מאשים אף אחד. אני קורבן של זה, את כנראה קורבן של זה, אבל בסופו של דבר זה משבש את כולנו, כי הערכים החשובים ביותר, ומה שבאמת יוצר אושר וסיפוק, כבר לא נשאר ברשימה שלנו.
ומה שמכרו לנו זה שזה חופש. ושאנחנו מסתכלים באמת, אנשים, הדור הצעיר ואנשים לא מאושרים יותר. הם לא מאושרים יותר ולא מרגישים חופשיים יותר. Mm-hmm. כי בעצם, אני חושבת שכאילו מכרו לנשים, שכאילו באמת סקס חופשי, mm-hmm. ותהני מעצמך, ומה שרואים בסקרים, ש-80% מנשים לא נהנות מסקס נזמן, מכל ערב עם גבר אחר.
אני קראתי פעם איזה מחקר שמדבר בכלל על זה ש... כאילו, היכול שלך להתקרב לדיכאון אחרי סקס מזדמן, כאילו עולה בצורה משמעותית. מטריד ממש.
ממש מטריד. עכשיו גם העניין הוא שנשים הרבה יותר פגיעות במיניות שלהם, בסוף חודרים לגוף שלי, כאילו זה משהו מאוד מאוד אינטימי ואישי. וברגע שנמצאת כל ערב עם גבר, לא כל ערב, אבל הרבה, עם הרבה גברים, ואין מה לעשות, האזור במוח שאחראי על מין, אחראי על אלימות, נקודה. אגרסיה, דומיננטיות, שליטה ומיניות. לא סתם, הפורנו כבר מזמן הפך לגונזו פורנו, זה נקרא.
שזה
טוב מאוד, נצמחה לשמוע. יש ספר על תעשיית הפורנו, קראתי, פורנלנד, על איך התעשייה הזאת השתנתה, שזה בעצם קשור למוח האנושי, שהוא רואה גירויים אלימים, אלימים, אלימים ויותר אלימים. אז זה כאילו השפלה טוטלית של האישה, והכנעה שלה, וכאילו, דברים מזעזעים, כאילו, אם היא לא יוצא לה מכל הבחורים ודברים, זה כבר לא מגרה.
וזה נולד, זה תוצאה של פורנו?
זה תוצאה של פורנו, כי המוח הוא המערכת של הדופמין עוברת סבילות מאוד מהר. אז כאילו, מראים לך משהו קיצוני, אבל בפעם השלישית זה כבר לא קיצוני, זה כבר משעמם.
לא, אני זוכר, אני הפסקתי לראות פורנו לפני, לא יודע, אולי 8 שנים, לא יודע, 9 שנים, זה מאוד השפיע לכם שלי לטובה, אבל אם הייתי רואה, אז כאילו, את כבר לא מגורה מכלום, אתה צריך לעלות את הסף גירוי כל הזמן יותר ויותר. אבל זה גם, אני מנסה להבין אם זה גם... זה יכול לקרות לאישה במיניות בצורה טבעית, הרצון הזה להיות לאלימות או השפלה
לא,
גם בלי
אז,
פורנו?
אז גברים יותר צופים בפורנו, mm-hmm. והתפיסה שלהם היא שכבר, אתה יודע, אם זה לא אלים, זה כבר לא כיף. מגרה. אז כאילו שפוגש אישה, לפעמים נשים פתאום מדווחות שהן חוות דברים שהן על סף פגיעה מינית, כאילו, אם לא פגיעה מינית. Mm-hmm. כאילו שלא הייתה הסכמה, או שפתאום היה משהו שלא היה לה נעים ונכון, וכי מה אכפת? הרי הרגע הכרתי אותה, תוך דקה נכנסנו למיטה, זה כבר, זה לחיות בפנטזיה, נכון? זה כאילו אישה שהרגע פגשתי. עכשיו, על פניו, אפילו אם היה גם מצב שעושים יותר מין, אז נגיד, בסדר, אפילו גם זה לא קורה.
נכון.
להפך, פחות. זאת אומרת, החופש המיני גם לא יצר הנאה יותר טובה ממין. ואנרגיית, מין זה אנרגיית חיים.
כן, כן, כן.
אבל שתבקש מכל בן אדם לתאר את האקט המיני הכי טוב שהיה לו, בדרך כלל זה יהיה מעורב שם איזשהו אלמנט של רגש ואהבה. הסתכלתי לה בעיניים, אהבתי אותה, היא אהבה אותי, הרגשתי אליה. זה בדרך כלל שאנשים תארים אקט מיני משמעותי בחיים שזכור, זה בדרך כלל לא משהו מזדמן. כי אנחנו באמת בבסיס בנויים לקשר, בנויים לאטאצ'מנט, בנויים להתקשרות.
זה בטוח.
בנויים להתקשרות עם אדם משמעותי אחד.
כן, את מאמינה בזה?
מאוד מאמינה בזה.
אדם משמעותי אחד.
אדם משמעותי אחד. יכול להיות שהמיניות שלנו היא מורכבת, והיא באמת, הסף גירוי שלנו כל הזמן עולה, ולכן הרבה פעמים קורה במונוגמיה, עם אותו בן אדם, כל הזמן, לפעמים הריגוש והתשוקה יורדים, וצריך לעבוד על זה.
כן.
אבל הצורך הבסיסי שלנו מהיום שאנחנו נולדים, זה מטפל משמעותי אחד, ולטפל לא רק להיות גם מטופל, לטפל, גם
כן.
לטפל.
להיות בנתינה ובקבלה, כן.
להיות בנתינה ובקבלה עם אדם משמעותי אחד. זה מה שאנחנו בנויים אליו, שוב, בבסיס, אנשים שונים. אבל התקשרות בסיסית, מישהו שהוא נגיש, שאם רע לי, אני מרימה טלפון לבן אדם הזה, הוא שם,
כן, כן.
הוא נגיש אליי, הוא מגיב אליי רגשית, אם הוא רואה בעיניים שלי שאני עצובה, הוא שומע בקול שלי שמשהו עובר עליי, כאילו זה תגובתיות רגשית, שיש אדם אחד בעולם שרואה אותך, כן. שרואה את זה, ומעורבות, ששואל אותך בבוקר, מה, איך היום שלך? שואל אותך בערב, מה היה לך היום? חשוב, אתה חשוב לו, הוא מתפעל ממך, היא מתפעלת כן. ממך. זה בעצם הורה, נכון? זה כאילו תחס, אנחנו כל החיים מחפשים דמות שהיא דמות הורית. אבל אנחנו, אני חושב שגם כל המסרים שקיבלנו מהסביבה, מרחיקים אותנו מקשר משמעותי, כי זה עידן אינדיבידואליסטי, נכון?
כן.
אם אני אכניס גבר לחיים שלי, אז זה לא מעורבות, תגובתיות, נגישות, כאילו, הוא ייקח לי, הוא יגיד לי מה לעשות, הוא פתאום אני אעבד את החופש שלי, כן? כאילו, קידשנו את החופש, קידשנו את האינדיבידואליזם, אז למה שאני אכניס מישהו לחיים שלי?
אני איתך, כאילו, אני שם לב שאצלי זה בא, כאילו, אז לי, גם לי לא קל להכניס בן אדם לחיים שלי, אני כוח רגיל להיות אני, מתן חכימי, אני עכשיו בזוגיות, ואני שם לב שזה כזה, את מפריעה לי להיות, כאילו את מפריעה להיות, היא לא עושה כלום דבר, היא מדהימה, את מפריעה לי כאילו להיות אני, את מפריעה לי לזהות שלי שהכרתי כל כך הרבה זמן, והרעיון הזה שזה זה מאוד, כאילו זה מאוד מפעיל, אבל בעוד זמן אני באמת מאמין שזאת הדרך, כאילו באמת לייצר משהו משמעותי בחיים האלה.
כן, חופשי זה לגמרי לבד.
חופשי, יפה, חופשי זה לגמרי לבד. או, אמרתי משפט עכשיו, היה לי סדנה, אז אמרתי משפט, בן אדם הוא החיה היחידה בטבע שפוגעת בעצמה וקוראת לזה חופש.
כן.
אני חושב שגם, אגב, כל מה שאמרת אתמול קודם, התחבר לי מאוד לרעיון הזה של מה זה, כאילו מה זה המטריקס. מספרים לך סיפורים כל הזמן על מה זה חופש, ואתה כאילו אומר, כן, נכון, אני אהיה במיניות חופשית, זה חופש, אני אתלבש בצורה הזאת, זה חופש, אני אלך לעבוד מהבוקר עד הלילה ויוותר על כל מה שעושה לי נעים, זה חופש. זה כאילו כזה, אתה כל כך משוכנה בסיפורים מסוימים שכבר לא משרתים אותך, ואתה עדיין נאחז בהם.
אני אתלבש איך שאני רוצה, זה חופש, כן. זה כאילו, זה ממש נכון. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לדעתי, שוב, אז אני רואה את עצמי כפמיניסטית לחלוטין, כן? לא, שלא ישתמע...
אני מת על זה שכאילו את... לא, אבל זה הקטע. יש פמיניסטית, כמו שתכף תגדירי מה זה, ויש פמיניסטית כמו שכל מיני תרבויות מסוימות תגדירו לנו מה זה, וזה לא חייב להיות כאילו דומה בשום צורה.
כן. אני מבחינתי, פמינין, המקור של פמינין. כאילו, אני חושבת שלהיות אישה, בעיניי, כאילו, ברוך שעשני אישה, 100 פעם אני אגיד את זה ביום. להיות אישה, זה בעיניי, פסגת החיים שלי, זה היה הריון ולידה.
מדהים.
ללדת את הילדים. כאילו, אימהות מבחינתי, ועשיתי דברים, עשיתי דוקטורט, עשיתי דברים בחיים. ההישג הכי גדול שלי, ביפר, זה להיות אימא, ואני מצטערת על זה שלא הצלחתי להיות רעיה. באמת, ממש, ממש, ממש.
את מבינה כמה המשפט הזה שאמרת עכשיו נחוץ, שכל אישה צעירה תשמע את זה מאימא שלו, מנשים שהן מעריצות, כדי שיהיה המשך לדבר הזה? ואין את זה כנראה.
כן. מה זה? זה הפסגה, להביא חיים, להזין חיים, ומתבגרים עכשיו, ואני מרגישה שלרגע הקשר הזה הוא כאילו, הוא קשר שאין שום דבר שמשתווה עליו, שום דבר שעשיתי בחיים, שום דבר שאני אעשה בחיים, זה ההישג הכי גדול של החיים שלי, ואני חושבת שזה באמת עוול נורא, ולקרוא פמיניזם למשהו שאמר לאישה, האימהות שלך זה הכלא שלך, לבנות משפחה זה כלא עבורך, נכון, יש הרבה סוגים של משפחות, אבל אני חושבת ש... באמת המודל של אבא, אימא, ילדים, שוב, אבא, אבא, אימא, אימא, אבל שני הורים, ואם אנחנו מדברים עכשיו על גברים ונשים, אז אבא, אימא וילדים, הוא באמת המודל האידיאלי, כי בנים מסתכלים על אבא שלהם ולומדים להיות גברים, ובאמת גם הגברים, במקביל למהפכה שנשים עברו, גברים עברו מהפכה של what the fuck, כאילו, מהסבא שאמר, את אשתי בואי, לאבא שלי שכאילו כבר יש לו אישה קצת יותר זה בבית, בין הבני זוג שלי שבכלל מסכנים. כאילו, הגברים לא הבינו, רגע, מה קורה פה עכשיו? אז...
אני חושב שהגבר חייב להיות, כאילו, בסופו של דבר, בעיניי, כדי שהנרטיב יהיה מאוד ברור מהשיחה הזאת, אז צריך כן לייצר הגדרות ברורות בעיניי, למה אמור להיות התפקיד של גבר, מה התפקיד של אישה, ואז בתוך זה אפשר למצוא את הדינמיות, אבל בעיניי, אם הגבר לא... מאוד מחובר לזכרי שלו, להובלה בתוך הקשר. אני, וזה נשמע אולי לא קל, אבל אני מקבל את ההחלטות, אני המפרנס, אני ה...
עם זה קשה לי.
לא, תגיד רגע, לא, אני קשה להסביר מה אני מתכוון. אני זה שמחליט, אני מוביל, ואז האישה יכולה להיות אישה, ויכולה להיות גם באימהות שלה, ואז היא יכולה גם לחנך את הילדה להיות באימהות, ואז הילד יכול לראות גם מה זה אומר להיות גבר. עכשיו, זה לא אומר שליאת לא יכולה להגיד מה דעתה, ולהוביל בעצמה, ולהתווכח, ולייצר תארים וכאלה ואחרים, אבל אז, אם אין איזשהו מודל ברור, אז איך הילדים יקבלו חינוך? איך הילדה הקטנה תגיד, אני גם רוצה להיות אימא, וזה דבר חשוב, ואיך הילד יגיד, איך אני אמור להתנהג בתרבות שלנו, מה זה אומר להיות גבר מוביל, מה זה אומר להיות אבא, כי אם לא, אז יש באמת קצת כאוס, להבין את זה.
שהמאבק והקונפליקט הוא מה שיפרד בני הזוג, זה לא שכאילו הוא יגיד למה לעשות והיא תגיד כן,
לא,
זה לא יקרה לעולם.
זה לא בציווי אף פעם, להוביל, להיות מנהיג.
אבל זה לא להיות המרצה, כי גבר מרצה, באמת.
אבל גם שימי לב שלקחת את זה, שאמרתי כאילו, להיות המוביל, להנהיג,
זה לא לשלוט.
בדיוק, בדיוק. אתה אוהב את האישה הזאת, אתה רוצה להוביל אותה למקום שיהיה לכולכם טוב ביחד, אתה רוצה...
כי אישה באמת מחפשת יוזמה.
בדיוק, אתה רוצה איתה, זה בשבילכם, כאילו, זה בשבילנו, אני לא אומר לך עכשיו, בואי עכשיו אחרי על מה שעשה לך, אם אני אוהב אותך, אני רוצה להוביל אותנו למקום שיהיה לשנינו טוב. ברור שתתני לי קונטרה, ברור שתגידי מה דעתך, ברור שאני תייעץ איתך גם, אני לא מחליט עליך, את לא אוהבת שלי. אבל שימי לב גם כמה מהר ליפול לתוך ה...
זהו.
זה שזה כאילו, זה אומר לשלוט. מה פתאום לשלוט? אני אוהב אותך. אמא של הילדים שלי, יש לנו משפחה, זה הדבר הכי חשוב שקרה לנו בחיים. אבל כן, זה טוב שמישהו יוביל.
אבל באמת הרבה פעמים נשים אומרות, אני רוצה שהוא ייזום, אני רוצה שהוא יוביל, אני רוצה שהוא יגיד, שהוא לא יגיד, אז מה את רוצה?
זה כמו שכאילו, כמו שמישהו שהיא במרכאות פמיניסטית תתכווץ עם מה שאמרתי, אבל היא כן רוצה שכאילו הגבר יוביל. כן, את רוצה את זה בסופו של דבר. רצית שאבא שלך יוביל, נכון? כאילו, זה חלק מאוד, אם יש ביולוגיה שונה, אז מה התפקיד הביולוגיה שם? הרי אפשר להגיד שיש לנו שוויון זכויות, אבל גברים ונשים לא שווים. פיזית גברים יותר חזקים מנשים. ביולוגית הם נבנים ככה. אז אני אומר, אז אוקיי, אם אנחנו יודעים שאם יבוא נמר, אני זה ש... אני, מי הורג את הג'וק? אני או את? זין שלי שאת רוצה להרוג את הג'וק, נכון? אז אם אני אמור להרוג...
במקרה שלי אוספת.
אם אני זה שאמור לקום לדלק שיש פורץ, אם אני אמור להגן עליהם מטורף, אם אני אמור להחליף עכשיו את הגלגל של הרכב, אז מה, אז אני לא אמור, אז אני מוביל או לא מוביל, אז מה, רק בחלק מהדברים? אז צריך בהירות. זה לא אומר שאין שותפות ושיח והבנה של מה נכון לשנינו, אבל ברגע שהגבר מפחד להוביל, כי האישה מאוד דומיננטית, או היא צועקת עליו, או היא מקטינה אותו, היא מחוברת לזכרי שלה, היא שונאת את עצמה, כי היא מאוד בגברי כבר, זה לא מה שהיא רצתה באמת לעשות. זה לא סותר את התארים שלה ואת האימהות המדהימה. אז יש כבר כאוס בתוך הסיבות, ואני חושב שבגלל זה גם הרבה זוגות נפרדים, או פוגשים הרבה קשיים.
גם מה שקורה ברגע שאישה הדומיננטית, והיא לא מעריכה את הגבר, מקטינה, משפילה, מיילדת אותו, מה שנקרא, אתה כמו ילד, אתה לא יודע כלום, הכל צריך להסביר לך, המשיכה המינית לגבר יורדת לאפס.
וגם הוא לא משך אליה בחיים.
גבר מרצה, כן. הוא עוד נמשך, כי תמיד אנחנו משכים לדומיננטי. זה קטע אצלנו, בני אדם. אנחנו נמשכים לדומיננטי.
זה מקטין אותך, כאילו...
כן, נכון, אבל אתה גם...
נמשך אולי מהסיבה לא נכונה, כי אתה כאילו מרגיש בכל כך חלש, שמישהו יעזור, ישיע אותי, או יוביל אותי, אבל...
אבל הדחף שלה אליך יורד הרבה יותר מהר. ברגע שגבר מתחיל לרצות...
אני כן יודע להגיד שיצאתי עם נשים מאוד נקביות, וגם יותר זכריות, בכל אחד מהם יש קסם, אבל אלה שגרמו לי להרגיש הכי גברי בעולם, זה שיצאתי מישהי יותר נקבית. כי אפשרה לי להנהיג, היא גרמה לי להבין מה זה אומר להנהיג, ולפעמים, כשהייתי מישהי מאוד זכרית, איבדתי את הזכריות שלי. זה או שאתה מתנגח, או שאתה לא רוצה לריב, אז אתה שאיכשהו ויתרתי על משהו בתוכי, ואמרתי, אני לא רוצה את זה בחיים שלי. זה לא... זה
שיש עלייה גם בדוח הזה שהם אמרו, עלייה של חיפוש בגוגל של גברים, של טרד וייף, שזה אישה, טרדישנל וייף, אישה מסורתית, אישה נקבית. אני חושבת שאנחנו יכולים לסכם את מה שאמרנו, באמת, אני חושבת שנתנו הגדרה למה שאני חושבת, שאני, כאילו, איך אני מגדירה את עצמי, כאילו, הפמיניזם הביולוגי. זה פמיניזם שהוא מחובר לאימהות, מחובר לאבהות, לגבריות ולנשיות, שהוא מכיר בהבדלים, מכיר, נותן כבוד לטסטוסטרון ולאסטרוגן, לא מבטל את האסטרוגן, והופך את כולנו לזכריים ולגברים, ובאמת, כן, יש הבניות חברתיות, אבל יש גם ביולוגיה, וכשאנחנו מתנגדים לביולוגיה, שוב, לא שינינו, את הבסיס לא הצלחנו לשנות, נכון? סדר, באנטוני, אנחנו מדברים על התחלה של הסופרג'יסטיות, המאבק לזכויות האישה. פעילה חברתית פמיניסטית, תפקיד מרכזי בזכות הצבעה לנשים, נאום הבתים של הנשים הלא נשואות. The homes of the single women.
אוקיי.
היה נאום שבו היא נמעה את התור, את התקופה שאנחנו חיים בה, היא אמרה, בתהליך המעבר של נשים ממעמד של כפופות, בנות חסות, משרתות, למעמד של ריבוניות על חייהן, תהיה חייבת להיות תקופה שבה נשים יקלקלו את עצמן לבדן ויחיו לבדן בבתים שלהן, וזה יוביל אותנו באופן בלתי נמנע ל-Epoch of the Single Women, לעידן של הנשים, אחד הוריות תקרא לזה, או אפילו אין לנו מילים בעברית, כאילו רווקות או כאלה שמקלקלות את עצמן. ובאמת היא אמרה שהעובדה שנשים וגברים, וזה נכון, נשים, היום, נשים וגברים חיים היום הרבה בנפרד, כאילו בשוודיה יש כבר יותר משקי בית אי-זוגיים מאשר זוגיים.
וואו, באמת?
כן,
וואו.
משקי בית שאנשים חיים לבד. וכאילו אני חושב שהיא ממש צדקה, כי כאילו בטרנזישן הזה, בין המודל המסורתי של אבא, אמא, ילדים, כאילו, אבל שהגבר הוא השולט, לתקופה שאנחנו בדיוק מדברים עליה, שזה בא ממקום אחר, נכון? יש הובלה טסטוסטרון, והאסטרוגן הוא כאילו יותר רך ומקרה ומפנק, אבל כדי לא לחזור למצב של אתה שולט בי ואני שוב נתינה, אז יש זמן שגברים ונשים חיים בנפרד, והיא טענה שכאילו בזמן הזה כל צד לומד לבד לעשות כביסה, לקלקל את עצמו, להשתמש במקדחה, להשתמש במברגה, וזה נכון, כאילו אני גרה לבד, וגברים גם לומדים לבשל, לעשות, וזה לא אמא מטפלת בי, ואז אישה מטפלת בי, כן, יוצאים בדרך כלל מהבית של האמא, אז יצאו לבית של האישה שהיא אחראית על הכביסה ועל הטיפול ועל האוכל, אלא כל אחד חי לבד, וזה עידן קצת של תקופה של בדידות, שהיא טוענת שכאילו בסופה יחזרו, והתקופה הזאת שבה כל צד חי לבד,
כן.
משנה את הסדר, יחסי הכוחות.
הבנתי.
כי כל אחד למד לקלקל את עצמו, ואז הם חוזרים. אז אנחנו יכולים לסיים אולי בנימה אופטימית, שאנחנו חיים בדור הזה של הערעור, שאנחנו מסתכלים על ההורים שלנו והמודל הניסויים הישן,
כן.
הוא כבר לא רלוונטי. ואני חושבת שגם העידן הזה שכל אחד חי בנפרד, הוא קריטי פוליטית, כי הוא משנה מבנים חברתיים. אתם לא תגידו לי שאני לא אוכל להחזיק בית ילדים, אם אין לי גבר.
כאילו הוכחנו אותנו שזה אפשרי, בשביל להחליט כן להיות ביחד בכל זאת.
ואז כן להיות ביחד. ואז בסוף לעשות את החזרה, להגיד, אבל אנחנו באים ממקום אחר, זה לא שאני עושה את הכביסה במטפלת, וזה לא שאתה רק מביא את הכסף, אבל ממקום שהוא הרבה יותר באמת מאפשר, כי אני חושבת שאני היום לא הייתי מבטרת על הקריירה שלי, בסדר? אף אחד לא יכול, כאילו לא הייתי חוזרת.
אני חושבת שאני מסתכל על כאילו על ההורים שלי או הסבים שלי, והדינמיקה הישנה הזאת היא באמת גם לא עבדה, כן? את תשארי לבשל, וכאילו יש גם, זה סביב תדר כזה, שכאילו אומרת חלשה יותר, ואין באמת...
ואת חייבת אותו, כאילו.
אין איזה חיבור מאוד יפה וחזק שם, אבל אז אין ספק שאם אנחנו מבחירה נלך לכיוון הזה, זה יהיה מהמם. זה יכול לקחת כאילו מאות שנים גם, כן?
אי אפשר לעשות, זה
לא יקרה אחרי הפרק.
כן. מתן, תודה, 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 שזאת שיחה מאוד חשובה.
תודה,
תודה לך גם על השיתוף והכל. תודה רבה.
תודה רבה.